השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, אמנון יהודה בן יוסף, זיכרונו לברכה, שיום פטירתו בו' ניסן. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, רב משה שלמה זלמן, בן יוסף זאב ומנוחה שטטמן, אוהב הבריות ואהובם, הלך לעולמו אחרי מחלה קשה בה' ניסן, אבל ברוך השם זכה לאריכות ימים ושנים, עסק בצורכי ציבור, היה סגן ראש העיר חיפה שנים רבות, ובמועצה הדתית הדלת שלו הייתה פתוחה לכל נצרך, וסייע לתושבי העיר בהחלטות ומעשים שהוא קידם, היה שוקד על לימוד תורה ומלקט רענות לפרשת השבוע. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף עין א' במסכת מנחות. נתחיל במשנה בעמוד א', ונסיים בשורה השישית בדף הבא, השיעור היום יהיה 15 דקות. אתמול הזכרנו שחוץ מהאיסור לאכול חדש לפני העומר, יש גם איסור לקצור לפני העומר, ובאה המשנה שלנו ומחדשת שיש שלושה מצבים שבהם מותר לקצור. הזכרנו את זה גם קצת אתמול ובמשנה בסמך זין עמוד ב', ועכשיו נפרט. אז מה הם שלושת המקרים שבהם כן מותר לקצור לפני העומר? דבר אחד זה לקצור מבית השלחים בעמקים, כי זה מקום ששם התבואה גרועה, ולכן ממילא לא לוקחים משם לעומר, ולכן כדי שהתבואה לא תתקלקל, אז מותר לקצור אותה, אבל זהו. אסור אחרי זה גם לעשות מזה גדיש, זה יכול לחכות לאחרי העומר, זה היתר ראשון. היתר שני זה כשהוא קוצר לשחת, כלומר לפני שזה בשל לגמרי, לבהמה, שאז זה לא נחשב קצירה. רבי יהודה אומר דווקא אם זה לפני גידול שליש, רבי מאיר אומר גם אחרי, זה היתר שני. היתר שלישי זה כשהוא קוצר לא כי הוא צריך את החיטים, אלא כי הוא רוצה להיפטר מהם ולצורך מצווה, אפילו שזה מצווה דרבנן, וזה להוציא את החיטים שנמצאים ליד עצים כי יש בעיה של כלאיים, או לעשות מקום לאבלים לאכול, או ללמדי צורה ללמוד, זה היתר השלישי. בהיתר הזה, כיוון שכל המטרה זה להיפטר מהם, אז אפילו לא עושים אלומות של החיטים, אלא פשוט כל פעם שהוא קוצר הוא משאיר את מה שהוא לקח ביד על הקרקע, ואחרי העומר אז כבר יאסוף. עד כאן שלושת היתרים, ועכשיו את הגמרא נחלק לשלושה חלקים, בכל חלק נדבר על אחד מהיתרים. אז החלק הראשון לגבי היתר של בית השלחין, שזה מקום שממילא לא קוצרים משם, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה המקור להיתר הזה, אומר רבי בנימין בברייתא כתוב בויקרא כ"ג, כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם עומר ראשית קצירכם אל הכהן. עכשיו לכאורה יש כאן סתירה, כי מצד אחד כתוב ראשית קצירכם, משמע שהעומר הוא הקציר הראשון, כמו שתמיד הבנו, אבל מצד שני כבר לפני זה כתוב, וקצרתם את קצירה, ורק אחרי זה כתוב, והבאתם את עומר ראשית קצירכם, משמע שעוד לפני העומר יש וקצרתם את קצירה, מותר לקצור. אז איך זה מסתדר? אסור לקצור לפני העומר או מותר? אלא שמסבירה הברייתא, זה המקור לדין שלנו, שאם הוא קוצר ממקום שממילא לא מביאים את העומר, כמו בית השלחים בעמקים, אז מותר, זהו קצרתם את קצירה. אבל אם הוא קוצר ממקום שאפשר להביא את העומר, אז אסור, וזה ראשית קצירכם. עד כאן הסעיף הראשון, המקור. הסעיף השני, זה אם כבר אתה מתיר ממקום שממנו לא מביאים את העומר, אז בוא תתיר גם ממין שממנו לא מביאים את העומר. הרי את העומר מביאים מסעורים, אז למה שלא נתיר חיטים, כוסמין, שיבולת שועל, שיפון, עונה גמרא, כמו שראינו כבר אתמול, יש גזרה שווה של רבי יוחנן מחלה, שבשניהם כתוב ראשית, שכמו ששם זה כל חמש מיני דגן, גם כאן איסור הקצירה כולל את כל חמש מיני דגן, זה הסעיף השני. הסעיף השלישי, זה כבר בשליש התחתון של עמוד א', ממשיכה המשנה ומספרת על אנשי יריחו. יריחו זה בית השלחין שבעמקים, כך שלפי המשנה מותר להם לקצור, ובאמת אומרת המשנה שהם היו קוצרים ברצון חכמים, אבל הם היו גודשים שלא ברצון חכמים, כי כמו שראינו לקדוש אסור, וממשיכה המשנה למרות שזה היה אסור, ולא מיחו בידם. חכמים לא אמרו להם שזה לא בסדר. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה הגמרא מקשה מברייתא, ששם יש רבי מאיר ורבי יהודה, ולכאורה המשנה שלנו לא כמו אף אחד מהם. למה? כי רבי מאיר שם אומר שהיו שישה דברים שעשו אנשי יריחו, ששלושה מהם היו ברצון חכמים ושלושה לא. נקרא את כל הרשימה, אבל נסביר רק את מה שנוגע אלינו. אז השלושה שהיו ברצון חכמים זה שהם מרכיבים דקלים בערב פסח וכורחים את שמה וקוצרים לפני העומר, כמו המשנה שלנו. והשלושה שלא ברצון חכמים זה שהם גם היו גודשים לפני העומר, שזה כאמור אסור, והם נהנו מענפים של חרובי הקדש, והם אפשרו לעניים לקחת נשר מאילנות בשבת. זה לא הנושא שלנו. בכל אופן, הברצון חכמים זה שהם קצרו, והשלא ברצון חכמים זה שהם גם גדשו. זה רבי מאיר, ולכאורה זה ממש כמו המשנה שלנו, שלקצור מותר אבל לקדוש אסור, אבל באמת זה לא כמו המשנה, כי המשנה הזכירה את עניין המחאה, ואילו רבי מאיר לא מזכיר את זה בכלל. לכן נשים את רבי מאיר בצד ונעבור לרבי יהודה. רבי יהודה שם חולק ואומר שבאמת כל הדברים שהוזכרו שם היו שלא ברצון חכמים, וההבדל בין הרשימות זה האם הם מיחו בהם או לא. כלומר, על שלושה דברים חכמים לא מיחו בהם, וזה שלושת הדברים הראשונים שהם מרכיבים וכורחים וקוצרים, אבל רבי יהודה מכניס פה גם את גודשים, כלומר בעצם יש כאן ארבעה דברים שלא מיחו בהם, והדברים שימחו בהם זה שני הדברים הנותרים, ענפי חרוב ונשר האילנות, והוא גם הוסיף שהם היו נותנים פאה בירקות, על זה כן מיחו בהם. עכשיו, בכל אופן ינינו, אנחנו רואים שגם הקצירה וגם הקדישה לפי רב יהודה הם בשלושת הדברים שאסורים ולא מיחו בהם, וגם זה לא כמו המשנה שלנו, כי הרי המשנה שלנו אומרה שמותר לקצור ורק לקדוש אסור ולא מיחו בהם. אז המשנה לכאורה לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה. שוב, היא לא כרבי מאיר כי הוא בכלל לא הזכיר את עניין המחאה, והיא לא כרבי יהודה כי אמנם הוא הזכיר את המחאה, אבל הוא אמר שהיה אסור ולא מחו גם על הקצירה וגם על הקדישה. ואילו למשנה זה רק על הקדישה, ואילו הקצירה מותרת. עד כאן הבעיה, המשנה לא כשניהם. עונה הגמרא, באמת המשנה כרבי יהודה, ופשוט צריך להוציא מדברי רבי יהודה את עניין הקצירה. והאמת היא שזה מוכרח, כי רבי יהודה הרי מוסיף עוד משהו לרשימה, הוא הוסיף בסוף את פאה בירקות, כך שזה בעצם כבר לא שישה דברים, אלא שבעה דברים. אז בשביל שגם לדעתו זה יישאר שישה דברים, אז נוציא באמת את הקצירה, וכך יוצא שבאמת הקצירה מותרת לגמרי, והיא לא מוזכרת בדברי רבי יהודה, ומה שרבי יהודה רק מזכיר, זה שהקדישה היה אסור אבל לא מחו בהם, והיו שלושה דברים אחרים שבהם כן מחו, וככה רבי יהודה הוא בדיוק כמו המשנה. שוב, שהקצירה מותרת, הקדישה אסורה אבל לא מחו בהם. ועד כאן הסעיף השלישי, כמי המשנה, רבי מאיר או רבי יהודה, סיכמנו כרבי יהודה, ובזה סיימנו עם היתר הראשון של המשנה לגבי בית השלחין, וגענו לשורה השישית בעמוד ב'. היתר השני לקצור לפני העומר, זה אם הוא קוצר לשחת לבהמה. כלומר, יש פה בעצם שני תנאים, א', שזה מוקדם לשחת, וב', שזה לצורך בהמה ולא בן אדם. במקרה כזה, מותר לקצור לפני העומר. כמה מוקדם צריך? אז רבי יהודה אומר לפני שליש גידול, רבי שמעון אומר גם אחרי שליש גידול. עד כאן המשנה, ועכשיו שימו את זה רגע בצד, ונקפוץ בגמרא למשנה אחרת במסכת פאה. בפרק ב' משנה א', מכל שדה שיש לי, אני צריך להשאיר פאה לעניים, ואומרת המשנה שגם אם יש לי שדה אחת, אבל יש משהו שמחלק אותה לשניים, אז אני צריך להשאיר מכל שטח פאה נפרדת. עכשיו, מה יכול לחלק שדה לשניים? אז יש שם כל מיני דוגמאות שאליהם לא נדבר, וזה למשל אם יש נחל באמצע השדה, או שלולית, או דרך, או שביל, או אם יש שטח באמצע שהוא בור, כלומר, לא זרעתי אותו בכלל, ואם יש אזור באמצע ש חרשתי אותו, כלומר משני הצדדים יש עדיין תבועה, ובאמצע קצרתי וחרשתי, זה יוצר הפסק, כלומר זה מפצל את השדה לשניים וצריך מכל שטח בנפרד פאה. אז אלה הדברים שכן מפסיקים, אבל נשים לב שיש משהו שהמשנה לא הזכירה, וזה קצירה, כלומר אם כל השטח תבועה ובאמצע קצרתי פס שחוצה את השדה, זה לא מפסיק, זה לא יוצר הפסק בין שני הצדדים, כי נכון שכרגע קצרתי רק באמצע, אבל זה רק ההתחלה, מן הסתם אני אמשיך ויקצור הכל, לכן זה לא יוצר הפסק בין שני הצדדים. עכשיו, זה אם קצרתי קצירה רגילה. אבל מה אם קצרתי לשחת, כלומר קצרתי מוקדם? אז בזה יש מחלוקת שם. חכמים אומרים שגם זה נחשב קצירה, ולכן זה לא מפסיק, זה לא מפצל את השדה. אבל רבי מאיר אומר שקצירה לשחת לא נחשבת קצירה, אלא זה כאילו סתם תלשתי שם את התבועה, ולכן לא אומרים שמן הסתם אני אמשיך ויקצור עוד, ולכן זה כן מפסיק, כלומר זה כן מפצל את השדה. אז שוב, קצירה רגילה לא מפסיקה, קצירה לשחת, לחכמים היא נחשבת קצירה וגם היא לא מפסיקה, לרבי מאיר היא לא נחשבת קצירה והיא כן מפסיקה. עד כאן המשנה שם, לענייננו מה שחשוב, זה השורה התחתונה, לרבי מאיר קצירה לשחת לא נחשבת קצירה, ולכן היא מפסיקה, כלומר מפצלת את השדה לשני שדות. זה מה שכתוב שם במשנה, ועכשיו אנחנו יוצאים למסע, כמי רבי מאיר אומר את דעתו שקצירה לשחת לא נחשבת קצירה, ונראה לגבי איזה שלוש הצעות, כששתי הצעות הראשונות הן מהמשנה שלנו, ולכן כל זה מובא כאן. אז הצעה הראשונה זה של רבי יוחנן, שהוא מניח שכשרבי מאיר אמר שקצירה לשחת לא נחשבת קצירה, הוא אמר את זה תמיד, אפילו אחרי שליש. וממילא אומר רבי יוחנן שרבי מאיר הוא כמו רבי שמעון במשנה שלנו, כי גם רבי שמעון אמר שקצירה לשחת אפילו אחרי שליש לא נחשבת קצירה, ולכן מותר לעשות את זה גם לפני קצירת העומר. אז לכאורה רבי מאיר הוא בדיוק כמו רבי שמעון, קצירה לשחת היא לא קצירה אפילו אחרי שליש. זאת הצעה הראשונה, אבל דוחה את זה רווח הברי דרבונה, ואומר רבי מאיר לא אמר את זה גם אחרי שליש, אלא רק לפני שליש, ולכן הוא לא כמו רבי שמעון אצלנו שאמר את זה גם אחרי שליש. איך הוא יודע שרבי מאיר אמר את זה רק לפני שליש? כי יש ברייתא ששם מודה רבי שמעון שאם זה לא שהוא קצר שם פס באמצע השדה, שהוא אמר שזה לא קצירה וזה מפסיק, אלא באו חגבים ואכלו פס באמצע השדה, אז זה כן עכשיו קצירה וזה לא מפסיק. עכשיו, זה לכאורה קשה. איך יכול להיות שאם בן אדם עשה קצירה אומנם לשחת, אבל זה בכל זאת בן אדם, רבי מאיר אומר שזה לא קצירה ולכן זה כן מפסיק, ואילו אם חגבים אכלו את זה, אז זה כן קצירה וזה לא מפסיק. איך חגבים יותר נחשבים קצירה מבן אדם? אלא צריך לומר שכשהחגבים עשו את זה, מדובר שזה היה אחרי שליש, ולכן זה נחשב קצירה. אומנם כמובן הוא לא רוצה שחגבים יעשו את זה, אבל כיוון שזה קרה, ממילא מן הסתם הוא ימשיך ויקצור גם את שער השדה, ולכן זה לא נחשב הפסקה בין שני השטחים. לעומת זאת, מה שהוא אמר, שאם בן אדם קצר קצר לשחת זה לא קצירה, שם זה לפני שליש, ולכן זה לא קצירה, ולכן זה כן מפסיק. אז מכאן מוכיח הווה חברי דרבונה, שכשרבי מאיר אמר שם בפאה, שקצירה לשחת לא נחשבת קצירה, ולכן היא מפסיקה, הוא אמר את זה דווקא לפני שליש ולא אחרי. וממילא בניסיון שלנו למצוא כמי רבי מאיר, אז הוא לא כרבי שמעון. כי שוב, רבי שמעון אמר את זה גם אחרי שליש, ואילו רבי מאיר, כמו שהרגע הוכחנו, אמר את זה דווקא לפני שליש. ולכן אנחנו שמים את רבי שמעון בצד, וממשיכים במסע למצוא כמי רבי מאיר, שקצירה לשחת דווקא לפני שליש היא לא קצירה והיא מפצלת את השדה. וזה מביא אותנו לניסיון השני, שזה כבר בשליש התחתון של עמוד ב', וזה שומר את הגמרא, מה הבעיה? בסדר. אז זה לא רבי שמעון מהמשנה שלנו? אז זה רבי יהודה מהמשנה שלנו, הרי בזה בדיוק הם נחלקו, כשהם נחלקו איזה קצירה לשחת מותר לעשות לפני העומר, רבי שמעון אמר גם אחרי שליש, ורבי יהודה אמר דווקא לפני שליש. אז אתה אומר שרבי מאיר הוא דווקא לפני שליש, אז הוא לא כרבי שמעון, בסדר, אז הוא כרבי יהודה, שאמר דווקא לפני שליש. אז הנה, מצאנו לכאורה כמי רבי מאיר, אבל גם את זה דוחה הגמרא, ואומרת בעצם רבי מאיר לא מסתדר עם אף אחד מהמשנה שלנו, אפילו לא עם רבי יהודה. למה? כי נזכיר שכשהמשנה התירה לקצור לשחת לפני העומר, אז קודם יש כותרת של תנא קמא, קוצר לשחת מאכיל לבהמה, ורק אחרי זה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון, האם זה לפני שליש או גם אחרי שליש, אבל שני מסכימים שזה דווקא לבהמה. ואילו רבי מאיר, כשהוא אמר שקוצר לשחת לא נחשב קצירה אם זה לפני שליש, הוא אמר את זה אפילו כשהוא קוצר לאדם. וממילא, אפילו רבי יהודה במשנה שלנו, שגם אמר לפני שליש, לא מתאים לרבי מאיר, כי רבי יהודה אמר את זה דווקא לבהמה, ואילו רבי מאיר אמר את זה אפילו לאדם. ולכן גם את רבי יהודה צריכים לשים בצד, ואנחנו עוברים להצעה השלישית והאחרונה, וזה שכשהגיע רב דימי, הוא אמר שרבי מאיר הוא כמו הרב שלו רבי עקיבא. איפה רבי עקיבא? במשנה אחרת בפאה, בפרק ג' משנה ב', ששם כתוב, המנמר שדהו, כלומר יש לו שדה של תבועה, ואז הוא קצר פס אחד, והשאיר פס אחד, וקצר עוד פס, והשאיר עוד פס, כלומר עשה את זה כמו נמר לסירוגין, והפסים שהוא השאיר, אז הם פסים שהם עדיין לחים מדי, לכן הוא לא קצר אותם. אז מה הדין? חכמים אומרים שהפסים אלו לא מפסיקים, והוא נותן פאה אחת מכל השדה. רבי עקיבא אומר שהם כן מפסיקים, והוא נותן פאה נפרדת מכל פס ופס. זה מה שכתוב שם, ועל זה בא רב יהודה בשם שמואל ומפרש, שמן הסתם כל השדה היא בשלה באותו זמן. אז אם הוא השאיר חלק מהפסים כי הם לא בשלים, כנראה שגם מה שהוא קצר עדיין לא היה בשל. למה הוא בכל זאת קצר את זה? כנראה לקליות, לבן אדם. אז מה אנחנו רואים כאן? שהוא בעצם קצר משהו שהוא לגמרי לא בשל, כלומר לפני שליש, לבן אדם, ואומר רבי עקיבא, קצירה כזאת לא נחשבת קצירה, והיא מפסיקה, ולכן מהפסים שהוא עוד לא קצר, הוא יצטרך בהמשך לתת פאה נפרדת מכל אחד ואחד, כלומר מצאנו את מה שחיפשנו, שאם הוא קצר לשחת לפני שליש לבן אדם, זה לא נחשב קצירה וזה מפסיק. הנה, זה לא נחשב קצירה וזה מפסיק, בדיוק כמו שאמר רבי מאיר. אז עד כאן ההצעה השלישית, רבי מאיר הוא כמו רבי עקיבא. אבל גם כאן יש בעיה. כי ההסבר הזה של רב יהודה בשם שמואל זה הסבר אפשרי, אבל רבי יוחנן לעומת זאת הסביר אחרת. כי נזכיר רב יהודה בשם שמואל הניח שכל השדה הזאת היא באותה רמה של בשלות, ובכל זאת הוא קצר פס וישיר פס, קצר פס וישיר פס, ויוצא שהוא בעצם קצר אפילו שזה עוד לא הגיע לשליש, וזה מה שמפסיק. זה היה רב יהודה בשם שמואל. רבי יוחנן לעומת זאת מבין שהסיבה שהוא קצר חלק כן וחלק לא, זה כי לא כל השדה הגיע לאותה בשלות, אלא הוא קצר רק את מה שכבר היה בשל, ומה שהוא ישיר זה כי זה עוד לא בשל. וממילא לפי זה, זה בעצם בכלל לא נושא שלנו, כי משהו קצר הזה בכלל לא היה קצירה לשחת לפני שליש, אלא זה היה קצירה רגילה של תבועה שמוכנה, מה שנקרא קצירה לאוצר, כלומר בשביל לשמור את זה כמו כל חיטה. וממילא זה בכלל לא כמו רבי מאיר. רבי מאיר אמר שהקצירה מפסיקה רק אם היא קצירה לשחת לפני שליש, ואילו הרב שלו רבי עקיבא הוא בעצם הכי מחדש כאן, הוא אומר אפילו קצירה רגילה של תבועה בשלה לגמרי, אפילו זה מפסיק, כי עצם זה שחלק מוכן וחלק לא והוא קצר רק את מה שמוכן, זה מראה שכרגע זה השדה מבחינתו, זה מה שהוא רוצה לקצור, ולכן אפילו זה מפסיק מבחינת פאה, ולכן זה לא כמו רבי מאיר. כי שוב, רבי מאיר אמר שזה מפסיק רק בקצירה לשחת לפני שליש, ואילו רבי עקיבא מפתיע ואומר, אפילו קצירה של חיטה בשלה לגמרי, גם זה מפסיק. אז לכאורה לפי רבי יוחנן בעצם לא מצאנו כמו מי רבי מאיר, כי הוא לא כמו רבי עקיבא, אבל אומרת הגמרא, עדיין אפשר איכשהו לומר שהוא קצת כמו רבי עקיבא, כי הוא מסכים איתו ולא מסכים איתו. הוא מסכים איתו שקצירה גם לבן אדם יכולה להפסיק, בניגוד לרבי שמעון ורבי יהודה מהמשנה שלנו שזה דווקא לבהמה, אבל הוא לא מסכים איתו לגבי באיזה שלב זה. עכשיו, כמובן, ההסבר הזה די קשה, כי אמנם שניהם אומרים שקצירה מפסיקה, אבל משתי סברות שונות לגמרי. לרבי מאיר זה כי זה בעצם לא נחשב קצירה, כי זה היה לשחת מוקדם מדי, ולרבי עקיבא זה כן נחשב קצירה, ובכל זאת זה מפסיק, כי כרגע זה מה שהוא רוצה, כי השאר עוד לא בשל מבחינתו. אז זה לא אותה סברה, תראו במשנת רבי אהרון, זה מובע בשוטנשטיין, איך בכל זאת אפשר לסדר קצת יותר את רבי מאיר מרבי עקיבא, ועד כאן המסע שלנו למצוא, כמי רבי מאיר אמר, שקצירה לשחת לפני שליש היא לא קצירה, ראינו שלושה ניסיונות, בניסיון הראשון זה שהוא כרבי שמעון במשנתנו, אבל דחינו כרבי שמעון אומר את זה גם אחרי שליש, ואילו רבי מאיר אומר את זה דווקא לפני שליש, הניסיון השני זה כרבי יהודה, אבל גם את זה דחינו, כי רבי יהודה ורבי שמעון אמרו את זה דווקא לבהמה, ואילו רבי שמעון אמר את זה גם לאדם, לכן הניסיון השלישי היה כרבי עקיבא, שגם קצירה לאדם יכולה להפסיק, אבל זה דווקא לרבי יהודה בשם שמואל, שרבי עקיבא אמר את זה דווקא לפני שליש, ואילו רבי יוחנן אמר שהוא אמר את זה גם בתבועה בשלה לגמרי, ואז רבי מאיר לא בדיוק כמותו, אלא רק קצת, ועד כאן לגבי ההיתר השני של המשנה, שהמשנה אמרה שקוצר לשחת לבהמה, זה לא נחשב קצירה ומותר לעשות את זה לפני העומר, ואז ראינו את רבי מאיר במשנה בפה, וראינו שלושה ניסיונות נראות כמי רבי מאיר. ורגע לפני שנעבור להיתר השלישי במשנה, רק נזכיר שאנחנו צריכים את העזרה שלכם להפיץ את השיעורים. תשלחו את השיעור לחברים שלומדים דף יומי, רוצים ללמוד דף יומי, ובואו נמשיך. אז ההיתר השלישי והאחרון במשנה, זה בשורה השנייה בעין ב' עמוד א', זה שמותר לקצור לפני העומר לצורך מצווה. והדוגמות במשנה זה בשביל להיפטר מהתבועה שבין העצים, שלא יהיה כלאיים, או בשביל לעשות מקום לסעודת אבלים, או מקום ללימוד תורה. והגמרא מביאה מקור לזה, וזה מהפסוק שממנו לומדים שאסור לקצור לפני עומר, והבאתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן, שמה שאסור לקצור לפני עומר זה דווקא אם זה קצירכם, סתם קציר. אבל אם זה קציר של מצווה, אז מותר, אבל מראה המשנה למרות שמותר, עדיין לא עושים את זה כרגיל ועושים קריחות בשדה, אלא רק ערימות קטנות של מה שנקרא צוותים, מה שנכנס ליד, בשביל שבכל זאת יהיה שינוי מקצירה רגילה. המפרשים אומרים שצריך לעשות שינוי בשביל שלא ישכחו שאסור לאכול מזה ויאכלו בטעות, או בשביל שאחרים שרואים שקוצרים יבינו כי זה לצורך מצווה, ולא יחשבו שמותר לקצור כל דבר. עד כאן היתר השלישי, ובזה הגענו לשורה השישית בדף הבא. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. דיברנו היום על זה שאסור גם לקצור לפני קצירת העומר, אבל המשנה אמרה שיש שלושה היתרים, וזה בית השלחים שבעמקים, ששם הסעורים עם אלה גורים ולא מביאים אותם לעומר, ואם לא יקצורו אז הם יתקלקלו. היתר שני זה שחת לבהמה, והיתר שלישי כשרוצים להיפטר מהחיטים לצורך מצווה, כמו למנוע כלאיים, או שיהיה מקום לאבלים, או ללמוד תורה, זה במשנה, ובגמרא דיברנו על כל אחד מהיתרים. אז בחלק הראשון, לגבי היתר של בית השלחים, ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה המקור, וזה שמצד אחד כתוב וקצרתם את קצירה, משמע שמותר לקצור לפני העומר, ומצד שני מיד אחרי זה כתוב ראשית קצירכם, משמע שאסור, אז מכאן לומדים את היתר שסתם ככה אסור, אבל ממקום שממילא לא מביאים שם את העומר, אז מותר, זה סעיף ראשון. סעיף שני, למרות היתר הזה, לקצור ממין שלא מביא ממנו את העומר, כמו חיטים, זה בכל זאת אסור, כמו שראינו אתמול, זה גזרה שווה ראשית ראשית מחלה. סעיף שלישי זה שאנשי יריחו היו קוצרים ברצון חכמים, כי הם בבית השלחין שבעמקים, אבל היו גודשים שלא ברצון חכמים, כי את זה המשנה בכל זאת עשרה, אבל לא מיחו בידם. והגמרא מקשה שזה לא כמו הברייתא, ששם רבי מאיר אמנם אומר שלקצור מותר ולקדוש אסור, אבל הוא לא מזכיר את עניין המחאה, ואילו רבי יהודה שמזכיר את המחאה, הוא אומר שגם הקצירה וגם הקדישה היו אסורים. עונה הגמרא, צריך להוציא מדברי רבי יהודה את הקצירה, ואז המשנה כרבי יהודה, ועד כאן החלק הראשון. היתר השני במשנה זה אם הוא קוצר לשחת להכיל לבהמה, שזה לא נחשב קצירה וממילא מותר גם לפני קצירת העומר. רבי יהודה אמר דווקא אם זה לפני שליש, רבי שמעון אמר גם אחרי שליש, זה במשנה. אחרי זה בגמרא עברנו משם למשנה בפאה, ששם רבי מאיר אמר שאם באמצע השדה הוא קוצר רק פס באמצע שחוצה את השדה לשניים, אז אם זה קצירה לשחת, אומר רבי מאיר, זה לא נחשב קצירה, ולכן לא אומרים זה רק ההתחלה והוא ימשיך ויקצור הכל, אלא זה עושה פיצול בשדה, מפסיק אותה באמצע וצריך לתת פאה מכל אחד ואחד. זה מה שרבי מאיר אמר שם, קצירה שחת לא נחשבת פאה, ואז יצאנו למסע למצוא כמי רבי מאיר, והבאנו שלוש תשובות. תשובה ראשונה הוא כרבי שמעון במשנה שלנו, שגם אמר שקצירה לשחת אפילו אחרי שליש לא נחשבת קצירה, אבל דחינו כי רבי מאיר אמר את זה דווקא לפני שליש ולא אחרי. לכן הצעה השנייה זה שהוא כרבי יהודה במשנה שלנו, שאמר את זה באמת רק לפני שליש ולא אחרי, אבל גם את זה דחינו כי רבי יהודה ובעצם גם רבי שמעון אמרו את זה דווקא לבהמה, ואילו רבי מאיר אמר את זה גם כשהוא קוצר לאדם לשחת. ולכן הצעה השלישית זה שהוא כרבי עקיבא רבו, שלפי רבי יהודה בשם שמואל, באמת אומר בדיוק את זה, שאם הוא קוצר לפני שליש גם לבן אדם, זה לא קצירה וזה מפצל את השדה. רבי יוחנן הסביר את רבי עקיבא אחרת, ואז יוצא שרבי מאיר הוא לא בדיוק כרבי עקיבא. בכל אופן, עד כאן לגבי היתר השני. היתר השלישי היה לצורך מצווה, כמו להימנע מכלאיים, או למצוא מקום לאבלים, או ללימוד תורה, שאז מותר, כי כתוב ראשית קצירכם, דווקא קצירכם אסור לפני קציר העומר, ולא קציר מצווה, אבל בכל זאת לא עושים את זה כרגיל, בשביל שלא יחשבו שמותר גם כשזה לא למצווה, או שבטעות יאכלו, כל הטוב.